במחשכייך ירושלים מצאנו לב אוהב.
אתם מאזינים למקודשת און אייר.
מקודשת און אייר.
מקודשת
מקודשת און אייר.
און אייר
من على خط التماس بس من في البيت في القدس.
שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים. אתם על התוכנית כאן במקודשת און אייר. אנחנו משדרים לכם מפיל בית על קו התפר בירושלים. התוכנית מגזין התרבות של מקודשת און אייר. אני שר גמזו, איתי באולפן היום אביגיל הלברון. היי.
היי, בוקר טוב.
מה שלומך?
מצוין.
צוות התוכנית, אריאל אדירם, גיל רובי, אודליה רצבי. אנחנו יחד למשהו כמו שעה קרובה. עם כל מיני נושאים רלוונטיים לימים האחרונים ולתקופה האחרונה, ואולי גם קצת קדימה. נדבר עם רון כחלילי על הסדרה החדשה שלו, מלחמות היהודים. נדבר על נריה כנפו בעקבות ענייני הגיור ובגץ בשבוע שעבר, קצת על הזרמים הרפורמיים והקונסרבטיביים ביהדות. וגם נשמע ממך אביגיל, מין טור דעה אישי, ונשוחח גם עליו. מוזיקה של נשים תלווה אותנו בתוכנית הזו. אתן ואתם מוזמנות ומוזמנים להאזין, ואולי גם ליהנות, אם תרצו. נתחיל עם שיר, עם דם, מייסה דאו, יחד איתם, קוראים לזה ז'סדיקום. אלה שמכם שמבינים ערבית בטח יבינו את החוזק של הטקסט, אלה שלא לגמרי מוזמנים לראות את התרגום בקליפ שזה ביוטיוב. קצת באווירת יום האישה, אבל רלוונטי בכל יום. זהו, אנחנו יוצאים לדרך, שתהיה לכם האזנה טובה.
90, 60, 90, 175 על ה-50. 90 סדר, 60 חסר, 90 פחד, 175 طول ה-50 וזן. הדול מקייס ג'סדיק. לזם יסמוה ג'סדיקהם. الكاف تعود إليك. وجسدك يعود إلهم روح حرة داخل جسد غير حر أخذ لي وقت أفهم جسدي جسدي الأنثوي جسدك بيروح بينام بغيب بغلط بتوب من سامح وبرجع بعيد للأبد ماشي مع ورقة تصريح من الطبيب جسدي بكفي غلطة واحدة انزلاق واحد صورة واحدة فيديو واحد كم من عين في عجسدي كم من وجه في لجسدي جسدي أنثوي جسدي عربي جسدي العربي الأنثوي كم ضمير في لجسدي في أنا وفي أنت في إحنا وفي همي همي ضد إحنا وأنت ضد أنا الكل ضد أنا وأنا ضد الكل حتى بالنضال عندي أضعاف من مسؤوليتكم إذا أنت بتقاوم بتمس في صهيونيتهم إذا أنا بقاوم بمس كمان بذكوريتهم وقد ما جسدي واعي للقهر بضل قابل للكسر أخذ لي وقت أتعلم أعشق جسدي جسدي الأنثوي العربي وقف قبل المراي خلعت عن عيوني النظارات الاجتماعية لأنهم صنع ذكوري بدي أشوف عيوبي طريق عيوني دب عيونك هذا النهد إلي دب إيديك هذا الفخذ إلي دب ملاحظاتك شعر الإيدان وشعر تحت الأباط بس إلي سيطر على تعبير وجهك هدول الكم إكسترا كيلو إلي السيلوليد إلي تشققات الجلد علامات الحمل بس إلي الشاب التواليل الشمات الوراك الحبوب كله بس إلي هذا المطبخ مش بس إلي بس هذا الزيت هذا الزعتر والعكوب إلي بشرة القمحية إلي وهاي العيون إلي لأول مرة بشوف عيوني طريق عيوني 42 200 120 على 136 42 مليون مره تاجروا في جسدي 200 مليون مره ختنوني واخذوا مسؤوليه على جسدي 120 مليون مره اغتصبوا جسدي 136 مليون ولاده بالسنه وهي الحياه بس من جسدي
מייסה דאו, דם, ג'סדיקום. עכשיו אביגיל, נתחיל את התוכנית הזו איתך. את מחזיקה בלא מעט טייטלים, עושה לא מעט דברים בחיים, אבל נגיד המרכזי, או זה שבגללו, שדרכו נדבר עכשיו, הוא ארגון לא תשתוק שאותו קם לפני משהו כמו 5 שנים, מתעסק בפגיעות מיניות בחברה החרדית. אז לא רק שאנחנו, החברה החילונית או החברה הכללית בישראל, בקושי שומעת על החברה החרדית או מכירה אותה לעומק, את התחום הזה של פגיעות מיניות נראה לי שהיא כמעט ולא מכירה או לא מכירה בכלל.
כנראה שלאחרונה קצת יותר מכירה, ונראה לי שיש הרבה כותרות על כל מיני פדופילים חרדים, או מישהו חרדי שככה כתב אישום ודברים כאלה, וברלנד, ועוד כל מיני דמויות. אבל אני חושבת באמת שעד לפני 5 שנים הייתה אשליה שחרדים האמינו בה, ונראה לי גם חילונים ודתיים האמינו בה, שאצל חרדים יש באמת פחות. כמו שיש פחות רוצחים, יש פחות מבעיות מין, עבירות מין. וזה משהו שהתפוצץ. אני חושבת שזה דווקא משהו שהיום כולם יודעים. שזה אותו דבר.
יכול להיות שזה גם קצת בגלל, כאילו, איזה מין ברכה מרירה שהייתה בקורונה. פתאום החברה החרדית יותר חשופה לחברה הכללית. אנחנו מכירים יותר, רואים יותר, שומעים יותר.
הקורונה הייתה תהליכים בתחומים רבים מאוד. אני לא חושבת שדווקא העניין של הפגיעות המיניות כבר היה קודם. זאת אומרת, ההצפה של המודעות כבר הגיעה אלינו קודם. הקורונה באופן דומה מציפה המון 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 בעיות בכל העולם, בחברות סגורות כנראה על אחת כמה וכמה בעצם.
וזה רק המרחק הזה, זאת אומרת, העניין הזה שמבחוץ החברה נראית סגורה ומלוכדת וכאלה, למעשה גורם לי להאמין שבחברה החרדית זה קורה פחות.
יכול להיות. ויש עוד הרבה אמונות שקל להאמין בהם, שלמשל, מה זאת אומרת, חברה שהיא צנועה ומחנכת לצניעות, אז בטח יש בה פחות. זה הנחה הגיונית במקום מסוים. ועד שאתה לא מכיר, כמו כל דבר, עד שאתה לא מכיר, אתה לא באמת יודע.
טוב, אני רוצה לפנות לך את המיקרופון, לתת לך מין כמה דקות לטור אישי כזה, ונדבר עליו ודרכו אחר כך.
אוקיי. טוב, אז זה טור שכתבתי במהלך הסגר השני, אני חושבת. כשכבר באמת לא נותר בי כוח להסביר החוצה ופנימה מה קורה, ואני חושבת שזה גם פגש את כולנו, ועדיין פוגש את כולנו במקום מאוד מבולבל. המגזר החרדי הוא 1,200,000 איש, וכנראה שאין אף חרדי שבאמת יודע להסביר את זה, זה עם בפני עצמו. אז זה גם איזה זהות שמתבלבלת, כאילו, רגע, מה חרדים באמת? איך הם באמת מתנהלים מול הנחיות? כי חלק ככה וחלק ככה וחלק ככה, ואנחנו בעצמנו גם כבר מתבלבלים ולא יודעים מה מייצג, מה לא מייצג. אבל באמת על רקע מה שהזכרת קודם, העיסוק שלי עם פגיעות מיניות ועם הבעיות של המגזר כבר כמה שנים, אז עלה בי מחשבות שמאוד מאוד התחדדו לי, ואני אתחיל להקריא. חשוב להכיר את כל תתי המגזרים. חשוב שלא לקחת 1,000,000 איש כמקשה אחת, מכל הסיבות הנכונות. אי הכללה, הכרת המגזר על שלל קהילותיו הנפלאות, הגברת אחווה והנמחת הכיתוב והשנאה. אבל חשוב להכיר גם בסיבה נוספת. צריך לדעת איך לטפל בפשיעה של המגזר. ואת זה אין למדינה שום מושג איך עושים. אנחנו נוכחים לראות בימים אלה שישנו חור שחור של מדיניות לגבי סוגיות עקרוניות. מתי מכבדים התנהגות וערכים שונים של מגזר כי כך ראוי וליברלי? מתי הזמן לומר שמתרחש פשע קהילתי שיש צורך לטפל בו ביד קשה? מתי חופש הקהילה לגיטימי? ומתי מנהיגי הקהילות רומסים את חופש הפרט בתוכם? הכי קל, לא להתערב. מה אכפת לנו מבעיות של חסידות מסוימת? לא אתם ולא אני נפגעים מהסיפור. רק כמה חסידים חסרי קול. אבל מה? עכשיו פתאום בקורונה. ופתאום ההרגל ההיסטורי של מנהיגי קהילות לקחת את החוק לידיהם, פוגש את כלל אזרחי מדינת ישראל. אחת הבעיות הקשות של ערכי העולם המערבי, של הליברליזם וזכויות האדם, היא שלכל אחד ישנן זכויות שוות, כולל פושעים ופוגעים, כולל מי ששוללים את זכויותיהם של אחרים, מבלי עיני דפאף. אנשים נפגעים. והמדינה חייבת להתערב, להיכנס לעולמות הללו, ולהתחיל לחשוב על תוכניות מחקר ופעולה. עכשיו כולנו תואמים רק את קצה הבעיה שקיימת כבר שנים. בוקר טוב. דומה כי הליברל המערבי חי בבואה משלו. שבה כולם חושבים כמוהו. הוא לא מסוגל להפנים שישנם אחרים שלא מחזיקים בסט ערכים זהה, שלא מאמינים בדמוקרטיה, שוויון או חירות, שמנצלים את החופש הניתן להם בשם האכלה והגיוון, כדי לשלול את זכויות הפרט של אנשי קהילתם. אם היינו זבוב על הקיר, בכל מיני פורומים פנים קהילתיים, חרדיים, היינו שומעים את האמירות, אצלנו מפרידים בין אשכנזים לספרדים. ככה זה. אצלנו מטפלים בפדופילים בתוך החסידות, לא פונים לרשויות, הכי טוב. או אצלנו נותנים כדורים פסיכיאטריים לבחורים בני 15 לדיכוי היצר המיני. מה רע? זה רק מפריע להם בקדושה. וזה לא בסדר. אנשים נפגעים, והמדינה חייבת להתערב, להיכנס לעולמות הללו ולהתחיל לחשוב על תוכניות מחקר ופעולה. מי שמכיר מקרוב את הנפשות הפועלות, את המאפיינים הסוציולוגיים של תתי הקהילות, יודע איך להתמודד עימן. יודע מתי עת לאהוב ולחבק, ומתי עת לבאר ולהוקיע. מה נכלל תחת גיוון מגזרי ופלורליזם, ומה מהווה פגיעה בלתי נסלחת בזכויותיהם של חפים מפשע. עד כאן. וזה... כן.
אני חייב לשאול לפני שכאילו זה... אני יודע, נאמר, איך ביקורת פנימית בתוך החברה הכללית מתקבלת. זאת אומרת, ארגונים כמו שוברים שתיקה. אוקיי, בסדר, אנחנו מבינים, יש כביסה מלוכלכת, אבל למה לחבס אותה בחוץ? בואו נסגור את זה בפנים. זה באמת איזו תחושה כזו גם בתוך החברה החרדית, שברגע שמושמעת ביקורת זה איזו שבירת שורות לא לגיטימית כזו?
כן, בהחלט. זאת בגידה.
לטובת המאזינים, לטובת המאזינים שלא רואים, ואולי גם לא הצליחו לשייך אותך עד עכשיו, בחורה חרדית.
נכון.
חסידית.
לא, אני חרדית ליטאית, mm-hmm. ומעל הליטאיות או האשכנזיות שלי, אני חרדית חדשה.
אוקיי. וזה... רוצה בשני משפטים וחצי להסביר בעצם מה זה חרדית
כן,
חדשה?
כן, בוא ננסה. חרדית חדשה זה שם זהותי, mm-hmm. של תת מגזר שמתהווה בשנים האחרונות מאוד, בעיקר של צעירים בגילאים שלי ומטה. מגזר בחיתולים, עדיין הרבה אנשים מתוכו לא יגידו לך אני חרדי חדש, אבל כל מיני מאפיינים מייחדים אותנו כקבוצה. למשל, הילדים שלי לומדים בבתי ספר ממלכתיים חרדים. לימודי ליבה מלאים, היחס למדינה יותר רך.
וזה מתוך רצון מה, להשתלב בחברה הכללית כאילו בסביבות גיל 20 כמו ש...
האמת, מבחינתי, מתוך אמונה דתית אפילו, שלילדים שלי מגיעה זכות בחירה, והבן שלי צריך ללמוד עוד דברים חוץ מתורה. בוא נעזוב רגע את המאוד יפה, סולידריות וחברה כללית, וזה ערכים מאוד, אבל אני הולכת למקום הכי אגואיסטי והכי בראשיתי. אני באמת מאמינה שהילד שלי צריך ללמוד מתמטיקה ואנגלית, וגם לקבל מענה רגשי, ודברים שבעולם חרדי רגיל הוא לא יכול לקבל. אז קודם כל זה, כאימא.
אז זה נשמע שבעצם איך שאת מנהלת החיים שלך, זה קצת ביקורת על החברה החרדית.
בהחלט. יש לי הרבה ביקורת, ואני חושבת שהגעתי למקום טוב יותר. וכך גם חבריי וחברותיי לתת המגזר. יש לנו קהילות קטנות משלנו.
זה יעיל? זה מצליח לייצר שינוי?
כן.
איך למשל?
חוץ מזה שיש קהילה בפני עצמה. הנה, תראה, אני יכולה פה לדבר איתך ולהגיד שיש לי ביקורת על המגזר החרדי. אם הילד שלי היה לומד בחדר, למשל, אני לא הייתי יכולה לפתוח את הפה ככה חופשי. כי הייתי פוחדת. מה עשו לי מחר? בית ספר, הבן שלי היה במוסד פרטי, היו יכולים להעיף אותו, המדינה לא מפקחת וכו'. אני במקום יותר טוב, מבחינה הזאת. זה דבר ראשון, זאת אומרת, הקהילה בפני עצמה, יש לה איזשהו חוסן. ויש שינויים, ברגע שיש חרדי, גם אם הוא חרדי קצה, כמוני, שמדבר על משהו מסוים ומכניס אותו לשיח, אז גם המיינסטרים, האברך כולל, ואני יכולה, יש לי המון המון דוגמאות מדברים שאני פתחתי בפייסבוק, וזה פשוט מגיע. זה מגיע גם ל... יש תקשורת, לכולנו יש אחים ואחיות מהמיינסטרים, אפילו קיצוניים יותר מהמיינסטרים. בסוף המגזר הוא מגזר אחד, והשינוי בהחלט, בהחלט מחלחל. ועדוות נוצרות כל הזמן. וכל המגזר משתנה. אני מניחה שזה תהליך טבעי סוציולוגי שקורה לכל חברה שגדלה.
כן, זה נראה שאת יודעת, חברה שהרבה מהביקורת על החברה החרדית היא כביכול חברה שקפאה, שאמרה, אני לא מוכנה יותר לאמץ שום שינוי בשום מקום, שמרנות זה העניין. זאת אומרת, אנחנו נגביה את החומות כמה שצריך כדי לא לייצר שום שינוי, ועכשיו כשזה קורה מבפנים, זה מעבר לזה שנוצרים מין תתי זרמים כמו חרדים חדשים, זה משפיע על החרדים הישנים? משהו שם ביסודות כאילו קצת מתערער, קצת זז?
אני לא יודעת אם זה מה שמשפיע, אבל זה בטח עוד דבר שמשפיע. זה מאוד מאיים, כי אם עד עכשיו חילונים היו האיום, אז פתאום מישהו חותר, אתה יודע, תחת, מתוך הבית. ושחרדי משמיע ביקורת על חברי כנסת חרדים, זה הרבה יותר עוצמתי ומשנה אם הוא יאיר לפיד או איווט ליברמן, הפוך, הוא רק טוב שהוא מבקר, אז אנחנו...
זה מחזק.
ההנהגה בצדק פוחדת מהשינויים האלה שקורים בפנים.
טוב, תספרי קצת איך זה נראה בעצם, העניין הזה של תמיכה בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית בחברה החרדית. אני מניח שבחברה החילונית פחות או יותר אנחנו מכירים את זה, יכול להיות שאתם מפעילים מנגנונים אחרים, שיטות אחרות, בכלל אסטרטגיה אחרת, איך מטפלים בדבר הזה?
טוב, בעיקרון זה מאוד מאוד דומה. פגיעות מיניות זה מסוג הדברים ש... בסוף של העולם הקרימינולוגי-פסיכולוגי, שבסוף כולנו אותם בני אדם, וזה קודם כל פוגש את המקום הזה, של יחסי כוח של גברים ונשים, ואולי יהיה פה יותר גברים וגברים, כי החברות נפרדות, אז יש מאפיינים שונים. האתגר החרדי הוא להביא את הנפגע, או את הפוגע, או את הרב של הנפגע, להביא את הפרשה להתחלה, להתחיל להתנהג כמו שחילונים מתנהלים בזה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה אתגר, בשביל שחרדי ילך לתחנת משטרה, יש עבודה שצריך לעשות עם חרדי, שעם חילוני אתה לא צריך בכלל להתחיל. אתה אולי צריך ככה פה ושם, אבל זה לא דומה. פה ההבדל. אחר כך, אני לא חושב שיש הבדל מהותי. וכן, יש הבדל איך מדברים עם ילדים, וחשוב שיהיה רגישויות וכו', אבל זה באמת דברים קטנים יותר. הדבר שבגללו עד היום חרדים לא משיתפו פעולה ולא דיווחו על דברים כאלה, זה הדבר. זה הדבר ששינינו. וזה מעניין, היום יש הרבה מקרים שאני חושבת שדווקא יותר קל בעולם חרדי, כי כשהרב שלך אומר, זה מצווה לדווח על הפדופיל הזה, אז אתה בכלל לא מתבלבל, אתה פשוט הולך ומדווח עליו, ומאוד בטוח בעצמך. ויש פה הרבה אלמנטים טובים, שצריך למנף ולמנף, אבל יש פוטנציאל להתנהלות מול דברים כאלה מאוד טוב. גם זה שחוץ מהפגיעה יש פה את העניין של בעיות של צניעות. גבר עם גבר, זה דבר שלא משנה אם הסכים או לא הסכים, זה אסור. אז יותר קל להוקיע במקום מסוים דברים שקרו כחברה.
שמי, אני מכל זה אני לוקח את הדבר הטוב, כי למגר לחלוטין את התופעות האלה, אני קצת מתקשה להאמין שנצליח לעשות את זה, לא בחברה הכללית ולא בחברה החרדית, אבל להוציא את זה לאור ולהציף את זה ולתת לאור השמש קצת לחטא את זה, נראה לי שזה איזשהו צעד בכיוון הנכון. ולפחות מהצד, תדעת, לי נראה שבתוך החברה הכללית, כאדם שהוא לא מיינסטרימי, מאוד קשה להעביר ביקורת, בטח בחברה החרדית לעשות את זה, זה אפילו יותר קשה, בין הסתם דורש יותר אומץ, אז סחתן.
תודה.
נמשיך לדבר על עוד וריאנטים יהודים עם נריה כנפו אחרי השיר. עכשיו שיר עם טורקי עממי ממזרח טורקיה שמבצעת דריה ילדרים, קוראים לזה אוצ'קיז ביראנה. טוב, זו הייתה נריה אלדרים. אנחנו רואים עכשיו שלום לנריה כנפו, מנהל מכון על המשמר, על משמר הכנסת מבית התנועה המסורתית, וראש תחום תפילה ופייטן בקהילת ציון בירושלים. שלום נריה.
שלום, שלום.
נספר לך שעוד קודם דיברנו, אביגיל ואני, על כל מיני וריאנטים יהודים, ונראה לי שזה כותרת שאפשר לתת גם לשיחה שלנו. אני אסביר. בשבוע שעבר בגץ התעסק בשאלת הגיור, גיור רפורמי לעומת גיור אורתודוקסי, וקצת הציף את הדבר הזה אל סדר היום. ואז אני קלטתי שלי כמעט ואין שום מידע על מה זה בעצם רפורמי, ומה זה בעצם קונסרבטיבי, ועל מה להזזל כל הוויכוח, ולמה אני יודע, נאמר, המון יחסית על החברה החרדית, אחרי שטיסל ואחרי שבאבניקים, אבל אין לי מושג ירוק מה זה בעצם רפורמי, ואיזה קולות עושים קונסרבטיביים. וחשבנו אולי לשוחח איתך גם על החוסר הזה, על ההיעדר הזה של ייצוג, נקרא לזה, של עוד זרמים ביהדות בתוך תרבות המיינסטרים הישראלית, וגם על תמונה קצת יותר רחבה על איך זה נראה מחוץ לישראל.
יאללה. בוא נדבר על זה.
כן. אז בוא נתחיל באיך שאתה מגדיר את עצמך, כדי שאתה יודע, נשים את כולם
באיזשהו... אני מכיר את עצמי מסורתי, אני נולדתי בבית מרוקאי, ככה שיש לי את הפריבילגיה לנוע על רצף יהודי רחב, ככה אני מרגיש לפחות. אני עובד בתנועה המסורתית הקונסרבטיבית היום, ואני פייטן וראש תחום תפילה בקהילה שהיא שוויונית, שחלק מחבריה הם קונסרבטיביים, חלק רפורמיים, חלק אינם. ואני נמצא על הרצף הזה לשמחתי הרבה, וזוכה להכיר תרבות שלמה שלא זכיתי להכיר אותה קודם, ומתענג על ההיכרות הזאת. ואני שמח על הזדמנות לשתף אתכם בדברים שהתוודעתי להם במהלך השנים, שמספרים סיפור תרבותי מאוד מעניין. אני חושב שהנקודה מתחילה דווקא, אפרופו מה שאמרת שחוסר ייצוג בציבוריות הישראלית, לדעתי זה מתחיל עוד מספרי ההיסטוריה שלנו, כשאנחנו עסוקים בלהכיר וללמוד מגיל צעיר מאוד את ההיסטוריה הישראלית, מדברים המון, ובצדק, על 400,000 יהודים שעלו לישראל בזמן העליות הראשונות, לפני הקמת המדינה. כמה יודעים שבאותו זמן בדיוק הגרו לארצות הברית 4.5 מיליון יהודים. כלומר, הגירה הגדולה באותם שנים לא הייתה לישראל, דווקא הייתה לארצות הברית. אנחנו לא כל כך מודעים לזה, אבל תחשוב מה קורה כש4.5 מיליון יהודים מגרים מאירופה לארצות הברית, ובכלל לאמריקה, חלקם גם לקנדה ולדרום אמריקה, והם מתחילים להתאגד מחדש במדינה שבה מכירים בהם כשווים בין שווים. מתפתחת תרבות מדהימה, מעבר לזה שמתפתחת ספרות ענפה, ספרות יהודית וכללית, ופסקי הלכה מעניינים מאוד, והתארגנויות חדשות של קהילות, מתפתחת גם שפה תרבותית מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, אני חושב שאנחנו מכירים את זה דרך ראי הקולנוע האמריקאי, אבל לא תמיד אנחנו נותנים לזה שם. כמעט כל הייצוג היהודי בקולנוע האמריקאי הוא ייצוג יהודי קונסרבטיבי או רפורמי.
רגע, אז בוא נשים גם שמות ופרצופים ליד הדבר הזה, כי אתה יודע, לטובת רוב המאזינים, כמעט ולא יצליחו לחבר פרצוף מוכר לטייטל הזה של רפורמי או קונסרבטיבי.
אז אני אתן לכם כמה שמות מוכרים. ניל דיימונד, סט רוגן השחקן, רלף לורן, איש האופנה, שרה סילברמן, האחים כהן, הבימאים המפורסמים, דברה מסינג, בן פלאט, שזכה באמי ועוד ועוד, הם דמויות של אנשים שגדלו בקהילות קונסרבטיביות או רפורמיות, היו חניכים במחנות הנוער של הארגונים האלה.
הם גם קצת יהודים שישראלים נהנים להתגאות בהם.
בוודאי, בטח שאנחנו גאים בהם, אנחנו כל ייצוג, אני זוכר את זה בתור ילד, כל ייצוג יהודי בקולנוע האמריקאי, ההוליוודי, היה מאוד מרגש לראות רגע קידוש או רגע מבית כנסת. אבל הרגעים האלה הם רגעים, כלומר המיינסטרים האמריקאי היהודי הוא קונסרבטיבי ורפורמי, צריך לומר את זה, כלומר המיינסטרים לאורך השנים היה קונסרבטיבי, המון המון שנים, אחר כך הוא הפך להיות קצת רפורמי, והיום הוא אמנם הוא יהודי כללי כזה, הייתי אומר חילוני, אבל אם פה בישראל אוהבים להגיד שהחילונים צורכים את היהדות שלהם כאורתודוקסית, אז היהודים החילונים האמריקאים צורכים את היהדות שלהם כקונסרבטיבית או רפורמית, ושם זה ממש השפה הרגילה. אז גם שמות שאנשים שלא גדלו באופן מובהק בקהילות קונסרבטיביות, כמו ג'רי סיינפלד או דיוויד לרי או סאשה ברון כהן או ברברה סטרייסנד ואחרים, שהם דמויות מופת בתרבות האמריקאית וגם בתרבות היהודית, זה המיינסטרים הרגיל שלהם. כלומר, כשהם הולכים לבית כנסת בשבת רגילה או ביום כיפור, נבחרו ללכת לבית כנסת קונסרבטיבי או רפורמי.
אז זה בעצם אומר שכשהעולם חושב על יהודים, הוא חושב יותר על רפורמים וקונסרבטיבים מאשר על אורתודוקסים.
לגמרי, למעשה העולם לא מבין שבישראל זה מוזר שאישה יכולה להיות רבה או להתעטף בתלית. הרי זה הדבר הכי טבעי בעולם. בארצות הברית נשים מתעטפות בתלית, נשים יהודיות בבית כנסת, וזה נראה לו הסטנדרט לאמריקאי הממוצע. כשמגיעים לארץ הם מגלים שיש משהו קצת אחר. עכשיו, ברור, הסיפור הישראלי הוא קצת שונה, למרות שגם פה בארץ יש גיבורי תרבות שכולנו מכירים שהם חברים בתנועות קונסרבטיביות או בגלו בקהילות קונסרבטיביות, כמו שאנן סטריט, הסולן של הדג נחש, או נשות התקשורת, תמרי שלום ודנה וייס, אבל זה לא משהו שהוא, שהוא נמצא על המפה כדי להתנגח. הסיפור של אנשי התרבות שהם חברים בקהילות קונסרבטיביות או רפורמיות, הם רואים את זה כדבר פשוט, כמובן מאליו. זה הקהילה שבה הם גדלו, זה הדבר הטבעי עבורם. הם לא רואים את זה כמחלוקת פוליטית. אנחנו לצערנו, כשאנחנו שומעים את המושגים רפורמי או קונסרבטיבי בישראל, זה מיד מתעורר אצלנו כחלק מוויכוח פוליטי, כן להכיר ביהדות, לא להכיר ביהדות, אישה יכולה לחיים בתפקיד כזה או לא יכולה לחיים בתפקיד כזה. כשבדרך כלל אנשים שהם חברים בקהילות קונסרבטיביות או רפורמיות, הם אנשים שפשוט זה הדרך שבה הם גדלו וצרכו יהדות מאז שהם נולדו.
אני רוצה רגע לעצור כאן רק כדי שנבין גם בעצם, אנחנו אומרים רפורמי וקונסרבטיבי ואורתודוקסי וכזה, קצת על מה זה, מה ההבדלים בין היהודי שאתה ליהודייה שאביגייל?
אז תראה, קודם כל, כל המשותף לשלושת השמות האלה, שזה התפתחות אירופאית, כלומר זה של יוצא אירופה, יהודים יוצא אירופה דווקא, וזה קורה עם התפתחות המודרנה באירופה והתחלת השוויון ליהודים, שבה בעצם התגובה היהודית למודרנה ולהשכלה מתחלקת לשלוש תגובות מרכזיות. האחת היא, שתיים למעשה מרכזיות שמתפתחות, אחת היא אורתודוקסיה, כלומר אנשים שרבנים שמעדיפים להקביע חומות בעקבות התפתחות המודרנה וההשכלה, וחשש שאם נערים יחשפו לזה הם יכולים לאבד את אמונתם, אז הקבעת חומות והתעקשות על המון המון פרטים קטנים והחמרה יותר ממה שהיה בעבר, כדי לשמר איזושהי שפה. ריאקציה אחרת להשכלה הזאת זה הרפורמה, זה יהודים שאומרים אנחנו נתאמע ונשתלב עם השינויים שהעולם עובר, ואנחנו נשמור על סממנים יהודים כאלה ואחרים שבעינינו הם חשובים. היו תקופות שהסממנים היו א' והיום הם ב', לדוגמה בעבר חשבו שחלק מהסממנים שצריך לוותר עליהם, נגיד זה ירושלים או ההכרה בירושלים או השפה העברית, לימים אגב הרפורמים חזרו להיות כתנועה, להיות ציונים ולדבר על ירושלים וגם לדבר בעברית, והקונסרבטיבים זאת תנועה שהתפתחה מתוך התנועה הרפורמית, שאמרו, אוקיי, הלכתם קצת רחוק מדי, אז אנחנו, זה אגב השם שלהם, קונסרבטיבים, שמרנים, הלכתם קצת רחוק מדי, אנחנו נהיה מיינסטרים. אבל ההתפתחות הגדולה, המפץ הגדול של כל הזרמים האלה, קורה דווקא אחרי שהם יוצאים מאירופה. האורתודוקסיה מקבלת את הכוח הגדול שלה פה בארץ, כשמקבלת מונופול, והקונסרבטיבים והרפורמים מקבלים את הכוח הגדול שלהם בארצות הברית, ששם כל אחד יכול לבחור, והם מצליחים להציע, ראשי התנועה, הרבנים, המנהיגים, להציע מענה יהודי עמוק ליהודים שהגרו לארצות הברית במרוצת השנים. לדוגמה, הפסיקה המפורסמת הרפורמית שאמרה שיהודי יכול לנסוע באוטו לבית הכנסת. זה לא נולד מתוך איזשהו רצון לאתגר את המערכת היהודית, אלא בגלל שיהודים רבים הגשימו את החלום האמריקאי שהוא לגור בפרוור. ולגור בפרוור עם גינה יפה וגדר לבנה, זה אומר גם שהבית כנסת הקרוב או היהודי הקרוב ביותר אליי הוא מרחק של קילומטרים רבים. ואם לא יהיה בית כנסת במקום מסוים שאפשר לנסוע אליו באוטו, למעשה אנשים יאבדו את החוויה היהודית שלהם. אז בוא נגיד פסיקה שממש הפכה את היהדות הקונסרבטיבית למיינסטרים במאה ה-20. והיהדות הרפורמית שזיהתה מוקדם מאוד ובצדק את זה שנשים חייבות להיות שוות גם בחוויית תפילה היהודית ובכלל בחוויה היהודית, ולקחו את זה כדגל מרכזי מתחילת הדרך ועד היום. גם הקונסרבטיבים הצטרפו לזה בהמשך, וזו גם תופעה שקרבה המון המון יהודים שהגרו לארצות הברית כדי להפוך להיות רפורמים, וזה למעשה בסוף זה מה שהפך להיות המרכז של היהדות האמריקאית, כנראה גם בגלל שנוצרה תחרות, פשוט היהודים התחרו ביניהם, הקהילות התחרו ביניהם על מי יהיה נגיש יותר עבור היהודים, ויהודים בחרו ברגליים ובידיים, ובתליטות שהם התעטפו בהם, בלהיות חברים בעיקר בקהילות קונסרבטיביות ורפורמיות, ובאופן טבעי גם מתוך הקהילות האלה צמחו אנשים שהם אנשי תרבות ומפיקים ובימאים ושחקנים וזמרים וזמרות.
אוקיי. אני מסתכל על הפנים של אביגיל תוך כדי שאתה מדבר, ואני קולט שני דברים קורים במקביל. אחד, יש איזושהי תחושה כזו של הסכמה או של שותפות, ונראה לי שזה סביב הציסה הזו של היהדות, של הרצון של היהדות להתחדש ולהתחבר וכאלה. ולצד זה יש גם איזושהי קצת רתיעה או מעצור כזה של נראה לי שקצת הלכת רחוק מדי, נכון? אני קורא את זה נכון?
האמת היא שאני... אני לא כל כך, אני בורה קצת היסטורית, אבל אני תוהה, נריה, אני אשאל שאלה, מה לגבי המקום ההלכתי? זאת אומרת, האורתודוקסיה היא יהדות הלכתית, והאם לפני המפץ הזה שאתה מתאר, לא כל היהודים היו יהודים הלכתיים, ובעצם האורתודוקסיה בעצם ממשיכה את מה שהיה תמיד, זאת אומרת, תמיד היו יהודים שלא שמרו, זה ברור לי. גם בזמן הגמרא ותלמידי חכמים המאה הארצות וכולי, אבל תמיד המקום ההלכתי והירידה הזאת לפרטים שאמרת קיימת אלפי שנים, זה לא משהו חדש. בוא נגיד ככה למגזר החרדי, יכול להיות שהיום מגזר החרדי או דתי לאומי מסוים לקח את זה למקומות קצת יותר עוד יותר, אבל זה תמיד היה. ואני תוהה אם אתה יודע, ככה גם חינכו אותי, האם לא האורתודוקסיה היא באמת ההמשך של מה שתמיד החזיק ושרד? ואני גם שואלת לעתיד, ואתה יודע, האיום של ההתבוללות של הרפורמים וכולי, האם באמת זה ישרוד הדרך הזו? האם היא תשרוד?
זו שאלות מצוינות, ואני אתחיל ואני אגיד שאני קצת משוחד, אבל לדעתי היהדות שיותר קרובה למה שהיה לאורך ההיסטוריה, זה דווקא היהדות שהיא לא באירופה, שהיא דווקא בארצות ערב או באפריקה או במקומות אחרים, ששם באמת לא הייתה ריאקציה לאיזושהי תגובה. ושם באמת אפשר לראות את המנעד הזה שאת מדברת עליו, של תלמידי חכמים והמאה הארצות שלא משויכים לאיזשהו זרם. ההלכה היא חשובה בחיים, אבל היא לא בהכרח המרכזית. וגם הרפורמים וגם הקונסרבטיבים וגם האורתודוקסים הם ריאקציה חדשה לגמרי. כולם, אם תרצי כשם כולל, כולם רפורמים, גם האורתודוקסים, כי הם מגיבים באופן חדש להתפתחות המודרנית ולהשכלה. לכן אני לא חושב דווקא, אגב, שזה בהכרח טוב להיות בדיוק כמו שהיו פעם. אני חושב שהריאקציה היא חשובה, כי אנחנו מולדים עם עולם חדש ומתקדם. אני גם לא אומר בהכרח שיש צד אחד שצודק בתגובה שלו. אני באופן אישי יכול לבחור את המקום שבו אני מרגיש בנוח, אבל אני חושב שזו בדיוק הנקודה. אני חושב שהאמריקאים, היהודים האמריקאים, הייתה להם את הפריבילגיה לבחור בין האפשרויות. כלומר, באמת לכל אחד כנראה מתאים משהו אחר. יש אנשים שמתאים להם לגדול באופן מסוים. וזה לא משנה אם הוא אותנטי יותר או אותנטי פחות, אם הוא מייצג את איך שנראו יהודים בעבר. אני חושב שאף אחד לא ממש מייצג את היהודים שהיו בעבר, אבל כולם מציעים אפשרות שהיא זמינה עכשיו עבורם. כשנעבר לשאלה השנייה שאת שואלת על ההתבוללות, זו נקודה מאוד מאוד מעניינת, ואני רוצה רק לעשות הפרדה, ואולי זו הזדמנות חשובה לדבר על זה, כי זה באמת עניין תרבותי, אפרופו השיחה שאנחנו מנהלים. יש הבדל גדול מאוד בין התבוללות לבין נישואי תערובת. אנחנו בישראל מערבבים בין שני הדברים האלה. נישואי תערובת זה מקרה שבו יהודי מתחתן עם אישה שהיא לא יהודיה, או להפך. כלומר, מקימים משפחה שבה שני בני הזוג הם לא שניהם יהודים. זו תופעה שהיא נשואה תערובת, אבל היא לא בכך אומרת התבוללות, כיוון שתרבותית הזוג הזה יכול לבקש ולהמשיך להיות שייך לקהילה יהודית באיזשהו אופן. מקהילות קונסרבטיביות הקשר יהיה קצת פחות חזק מבחינת ההלכה, וקהילות רפורמיות יהיה קצת יותר, אבל אין בזה, בין זה לבין התבוללות האמת כמעט שום דבר, כי הם חלק מהחיים היהודיים עדיין. התבוללות זה אקט אחר, שאגב יכול להיות מעשה שאנשים שעושים אותו הם בכלל שניהם יהודים לגמרי ומקימו משפחה יהודית מבחינת הגנים שלהם, מבחינת ה-DNA שלהם, מבחינת קרבת אדם, אבל הם בוחרים להתבולל במובן הזה שהם בוחרים שלא לממש את היהדות שלהם בשום אופן. לא לחוות חוויות יהודיות או טקסים יהודים ולא לדבר על היהדות שלהם, אלא פשוט להתאמע בין הגויים האחרים, ויש לא מעט יהודים כאלה. אז אני עושה רגע הפרדה, ודווקא היהודים שאנחנו מדברים עליהם, גם אלה דמויות שהזכרתי קודם, שהן דמויות משמעותיות בחברה האמריקאית, דווקא הם, אפילו שכמעט כולם הם אנשים שניסו בנישואי תערובת, אף אחד מהם לא מתבולל. למה הם לא מתבולל? כי כל אחד מהם מנכיח את היהדות שלו באופן משמעותי מאוד, על המסך או במוזיקה, זה כל כך בולט ואפשר לראות את זה. אגב, עוד דוגמה שלא הזכרתי קודם, הוא דאגלס אמהוף, שהוא גבר, איך זה נקרא, כמו הגברת הראשונה, או הגבר הראשון של נשיאת ארצות הברית, שהוא גדל בבית קונסרבטיבי, התחתן עם אישה לא יהודיה, אבל היהדות שלו מאוד מאוד נוכחת, אפילו מוכתר בקרב היהדות, קראו לו באיזה מקום הגבר השני, קוראים לו second mensch, כאילו כמין כינוי יהודי כזה. הם אנשים שבחרו להנחיח את היהדות שלהם, ולכן אני חושב שמכאן ולקרוא ולהגיד שזה התבוללות, המרחק הוא...
נריה, מה זה בעצם אומר להנחיח את היהדות שלהם? מה ההבדל בין יהודי רפורמי אמריקאי לביני? יהודי חילוני מישראל.
או, אני חושב שההבדל הוא גדול, כיוון שבישראל, אנחנו, בישראל חילוני לא חייב להחזיק את היהדות שלו בעצמו, הוא לא חייב לקחת עליה אחריות, כי המערכת החינוך והמדינה כולה מחזיקה את זה בשבילנו, הוא לוח השנה שלנו, הוא לוח עברי, וזה אומר שהחגים שלנו נקבעים על פי החגים היהודיים, ומערכת החינוך מחנכת ומלמדת לקראת חנוכה ולקראת פורים ועוד כאלה וכאלה אירועים במהלך השנה, ובארצות הברית אין את הפריבילגיה הזאת שלנו, יש הישראלים, שהיהדות פשוט נוכחת בחיינו, גם אם לא נרצה. כלומר, גם אם לא נרצה, שבת יום המנוחה שלנו. בארצות הברית, אם יהודי לא לוקח אחריות על היהדות שלו ומספר אותה ומדבר אותה, ואקטיבית הולך לבית הכנסת או לוקח יום חופש כדי לחגוג את פסח, זה פשוט לא יקרה. יום כיפור הוא לא יום מנוחה שבו חייבים לנוח בבית. אם יהודי לא לוקח חופש ביום כיפור, לא יהיה לו יום כיפור. ולכן דווקא היהודים האמריקאים, שאני מזכיר שוב, שכמעט כולם הם או רפורמים או קונסרבטיבים, או שזאת הברירת המחדל שלהם כיהודים חילונים, הם יהודים שלוקחים אחריות על היהדות שלהם הרבה יותר מהחילוני הממוצע, ותרשה לי להגיד אפילו יותר מדתי ממוצע בישראל, כיוון שהם בוחרים אקטיבית לחקוק את החיים היהודיים שלהם, ולהנחיח אותם, אם אנחנו מדברים על תרבות, להנחיח אותם בחיים התרבותיים שלהם. ג'רי סיינפלד יכל להיות פשוט קומיקאי יהודי, אבל הוא בוחר בסדרה שלו, ובכלל בעשייה הבידורית שלו, להנחיך את הסיפור היהודי בכל מיני הזדמנויות.
לארי דיוויד יגיד לו שהוא מחזיק ביהדות רק כדי לקבל לגיטימציה לספר בדיחות על יהודים. יש אפילו פרק שלם שעוסק בזה.
אני חושב שזה לא בהכרח רע.
אני חושב שהפרק סביב רופא השיניים שלו, נכון? טים ווטלי? שטים ווטלי מתגייר רק כדי לספר בדיחות על יהודים.
כן, אבל זה באמת לא רק זה. אני רק רוצה להגיד עוד משהו אחד שקשור באמת לתרבות יהודית, ולהראות איך זה משפיע עלינו בלי שאנחנו נדע. שני לחנים מאוד מפורסמים שאנחנו שרים ביום יום שלנו. שלום עליכם, אני אדגים רגע. שלום עליכם, עליכי השארת. מכירים, נכון? וגם הדלקת נרות חנוכה. ברוך אתה אמונה אלוהינו מלך העולם, שעשתה ניסים לאבותינו ולאמותינו. הכנסתי את אמותינו כי ככה עושים בארצות הברית. שני הלחנים האלה הם לחנים קונסרבטיביים, שהלחינו זוג אחים יהודים קונסרבטיביים, חזנים במנהטן, שהלחינו והנחילו את זה לכל העולם למעשה. כלומר, התרבות היהודית האמריקאית לא רק שהיא המיינסטרים שלה הוא קונסרבטיבי, אלא היא גם השפיעה עלינו כאן בישראל, בלי שאנחנו נדע שאנחנו חוגגים באיזשהו אופן גם יהדות שהיא קונסרבטיבית או רפורמית, כי היא יהדות אמריקאית בעצם.
היה מי שדאג לנשל אותה מהקרדיט ללחנים האלה.
אז זה התפקיד שלנו, אני חושב, להחזיר חזרת הקרדיט ולחגוג את החוויות היהודיות המשותפות שלנו, למרות שיש מחלוקות, ואני לא חושב שכדאי לטשטש אותם.
טוב, קצת שאלה לשניכם לסיום. מה קורה בשנים האחרונות שיש איזה מין ציסה כזאת בתוך העולם היהודי, שבכלל מנסה, אנחנו שומעים בחברה הכללית, אנחנו שומעים הרבה יותר על חרדים, אנחנו שומעים יותר על רפורמים, על קונסרבטיבים, ועל משהו אחד במיוחד, וזה על מסורתיות. נראה לי שכאילו יש איזשהו משהו בפנים שתוסס, ועכשיו קצת יוצא על פני השטח, אנשים קצת יותר, איך אתה אמרת, אקטיביים בהגדרת היהדות שלהם?
אני חושבת
שזה ממש קורה, כן, אבל אביגיל, תתחילי.
אני חושבת שבחינה מספרית, פשוט השבט החילוני כבר לא רוב, או שאולי הם עדיין רוב, אבל זה כבר הסוף שלו. אני חושבת שזה מסביר את כל המיעוטים שמתחילים לדבר יותר בקול. ולתבוע את מקומם.
כן, את בזה אמרת קצת, השבט החילוני הוא גם לא באמת חלק מהמשחק היהודי. הוא עצמו כאילו בחר לוותר על המרכיב היהודי בזהות שלו. ולכן הוא גם הולך ונחלש ונעלם וכזה?
זה לא אמרתי, okay. אני לא יודעת, ויכול להיות שהוא הולך ונעלם פשוט כי הוא מביא פחות ילדים? בואו נלך להסבר הכי פשוט.
דמוגרפית כאילו.
כן, 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 מה לעשות, אתה יודע, כמה דורות, ותסתכל על המספרים, וזהו, זה תהליך טבעי, זה כנראה הולך לקרות.
אתה שותף לזה? הוא מרגיש ככה?
אז אני שותף למחשבה שהשבט החילוני נעלם, אבל לא בגלל שהוא נעלם מספרית, אלא בגלל שהשבט החילוני הופך להיות יותר ויותר מסורתי, לדעתי. אני חושב שזו תופעה שפשוט קורית מאליה, מאחר ואנחנו, בעוד העולם הולך צועד יותר ויותר לכיוון של הכוח לאינדיבידואל וחירות הפרט, ככה האדם יותר מחפש משמעות לחייו. ככל שאנחנו יותר עצמאים ויותר חופשיים להיות עצמנו, אנחנו גם יותר מחפשים תחושת שייכות מסוימת, ואני חושב שהמסורתיות, כל הרצף של המסורתיות, וכשאני מדבר על מסורתיות, כלומר, אדם שומר מסורת, אני לא בכך מדבר דווקא על מסורתיות מזרחית כמו שנתפסת בישראל, אלא בכלל, מבחינתי גם רפורמים וקונסרבטיביים ויהודים חילונים ששומרים
מסורתיות. עם מסורתיות כמו המסורתיות שבה הגדרת את עצמך.
בדיוק, המסורתי הזה הוא מסורתי שמציע אפשרות ליהודי אינדיבידואל בעולם, שמרגיש שלפעמים מרוב חירות ומרוב חופש הוא קצת כתוף וקצת תלוש, המסורתיות הזאת מאפשרת לייחס באיזה משהו ישן יותר, ולזכור את סבא, ולזכור את המנהגים שלו, וגם להנחיח סיפור יהודי כדי להרגיש שיש לי משהו שהוא קצת יותר רחב מהאני העצמי שלי. וזו חוויה שדווקא משותפת לכל היהודים בעולם, בין אם הם חיים בישראל ובין אם לא, והלוואי ואנחנו נעסוק יותר בלהעצים את החוויה הזאת, ולמצוא יותר נקודות משותפות כיהודים.
נראה לי יש פה גם מאוד את האלמנט של, של פוסט-ציונות. כאילו, מדינת ישראל קמה, והחילוניות הייתה לאידיאולוגיה מאוד 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 חזקה, ותמיד חברה צריכה אידיאולוגיה, ואז היא הצליחה לעשות את מה שהיא רצתה, אוקיי? ומה הלאה? אז מה עכשיו? והיהדות הייתה ציונות בעצם, ואפשר לסמן וי מאוד גדול. ומה עכשיו?
כן, הצלחנו, אבל אין לנו...
מה היהדות עכשיו?
כן, אין לנו תוכנית לשלב הבא. רק כדי לסגור את המעגל, חסר לכם ייצוג שלכם בתרבות המיינסטרים, סליחה לשאלה המאוד כללית, בתרבות המיינסטרים הישראלית? זאת אומרת, את שואלת את עצמך למה לא רואים יותר חרדים? אתה שואלת את עצמך למה לא רואים יותר קונסרבטיבים או רפורמים?
כן, בטח שחסר. אבל אני גם מבינה למה זה קורה, אז אני גם לא מאשימה אף אחד. זאת אומרת, אני חושבת ש...
למה זה קורה?
כי חרדי לא יבוא לשם. זאת אומרת, פשוט.
לא, אבל את יודעת, יש עוד דרכים לעשות את זה. זאת אומרת, שטיסל אולי לא מציגה חרדים, אבל היא כן מציגה את העולם החרדי.
נכון, אז זה באמת הולך ומתפתח. ככה, זה משהו שתופעה שהיא בהתחלה שלה, וזה מצוין. וזה יותר מי שזה מראה לחילונים מה זה חרדים, זה פשוט מכניס חרדים לתוך האינטרנט. וזה תופעה שאני, מהעיניים שלי, זה מאוד מאוד משפיע על המגזר החרדי. ואז המגזר החרדי גם דן על עצמו, זה חדש. זה חדש לנו לראות את עצמנו בקולנוע, בעצם. אין לי טענות על זה, זאת אומרת, אין ייצוג. אין לי טענות על זה, ואני... די בוודאות יכולה לומר לך שעוד 20 שנה אנחנו נדבר ויהיה לנו אוצר הרבה יותר גדול של חרדיות שנמצא בתוך התרבות הישראלית. זה פשוט יקרה.
אז לי דווקא יש טענות, ואני חייב לומר שמדינת ישראל לצערי בחרה צד בשאלה הזאת של למי מגיע להיות יהודי סוג א'. היא בחרה צעד כשהיא בחרה לתקצב רק קהילות מסוג מסוים ורק רבנים מסוג מסוים ולתת מענה יהודי רק לאנשים מסוימים ולאחרים לתת להם תחושה שהם מקסימום הם חוויה תרבותית קטנה כזאת. לא יודע אם אתם יודעים, אבל את התקציבים המעטים שמדינת ישראל מחלקת לקהילות קונסרבטיביות, רפורמיות או לרבנים קונסרבטיביים ורפורמיים, התקציבים האלה לא עוברים דרך המשרד לשירותי דת אלא דרך המשרד התרבות. זה מין ניסיון להגיד, מקסימום אתם עושים משהו תרבותי, אבל יהודי זה בטח לא.
קצת מותני שירות, זאת אומרת, בר מצווה וחתונה וכזה, החילונים רצים מהר על זרועות הרפורמים, כאילו, לתחושתי.
וזה כשאין תחרות, וזה כשהמדינה מתדלקת בהמון המון כסף. ניקח את הדוגמה של הכותל המערבי, שזה אתר שבו כל יהודי יכול לבוא ולהתפלל בו, אז ובשנים האחרונות הקימו שם הרחבה נוספת, כותל המשפחות, שבו אפשר להתפלל באופן שוויוני ומנוהל על ידי התנועה הקונסרבטיבית. לכותל המרכזי יש תקציב של 100 מיליון שקל בשנה לפחות, לפני תקציבים מיוחדים שמגיעים בשנים מיוחדות, והכותל הקונסרבטיבי פועל עם אפס תקציב, אפס מוחלט, אפילו בלי הנגשה לנכים ובלי שירותים. עכשיו, זו דוגמה מעניינת לזה שהמדינה בוחרת באופן אקטיבי לשרת צד מסוים בתוך הוויכוח הזה, ולא לאפשר לאנשים, ליהודים, את החופש שלהם לבחור. ואני חושב ש... שום דבר רע לא יכול לצמוח מתוך החופש לבחור, אלא רק טוב, גם עבור האורתודוקסיה וגם עבור יהודים אדוקים יותר, אני חושב שהם יותר יצליחו ויותר יצמחו ויתמחו, כשדווקא תהיה אפשרות לבחור, ואני חושב שהיהדות האמריקאית היא דווקא דוגמה טובה לפריון יהודי תרבותי.
טוב, נראה לי שבזה אפשר לגמרי לסיים, ואפילו בטון נהדר. נריה כנפו, תודה רבה לך.
תודה לכם.
בשם החופש לבחור. נעשה עוד שיר, ואחריו נמשיך לדבר על עוד וריאנטים יהודיים.
תהילתך
אנחנו עכשיו עם קפיצה אל מזרח העיר, נרצה לשוחח עם חנה קופטי, עוצר ואומן, מנהל בית פיילי לאומנות במזרח העיר בירושלים. שלום חנה.
שלום שלום.
מה שלומך?
מצוין.
חוגג את הפתיחה של עולם התרבות?
חוגג, זה נראה קצת בהקשר של מזרח העיר, לא יודע, אני כל כך נכונה, אבל כן, אנחנו... מתחילים לחזור כביכול לשגרה, מהבחינה הזאת.
איך זה נראה בשונה, נאמר, מאיך שזה נראה בתוך תחומי הקו הירוק? אני מנסה ללכת בעדינות בין הטיפות?
כן, בוא נגיד את זה ככה, שכאילו העניין של מזרח העיר גם היה בעייתי בתחום האומנות והתרבות גם לפני הקורונה.
תסביר בעייתי באיזה אופן?
שזה מקום מאוד מורכב מבחינה עשייה אומנותית, הם מבחינה פוליטית, מבחינה חללי תצוגה, שכל חלל הוא מאופיין פוליטית מבחינה כזו או אחרת, כל הקטע של גלריות שהן פלסטיניות, שהן גם מסרבים לקבל מימון ישראלי, או גלריות שמקבלים מימון ישראלי כמו הגלריה שלי, אבל חלק מהאומנים מסרבים לשתף איתם פעולה, וגם הנושא הדתי, כאילו, האוכלוסייה במזרח העיר היא אוכלוסייה מסורתית דתית, כאילו שהאומנות והתרבות הם לא במקום גבוה מבחינת הסדר העדפיות, מבחינה הזאת.
וזה אומר שעכשיו הקורונה רק הפכה את זה ליותר קשה.
נכון, הפכה את זה יותר קשה, כי גם ככה לפני זה כל מי שעסק בתחום הזה היה לו מאוד קשה, והיה כאילו... ממש הופכים את העולם כדי גם לגייס כסף וגם לעשות דברים שהם בתחום האומנות. הקורונה הגיעה ואמרה כאילו שאתם לא חיוניים, בוא נגיד את זה ככה ובוא נשים אתכם עכשיו בצד. זה משהו היה מאוד, מאוד משמעותי. חלק מהחללים או חלק מהמקומות המשיכו לעשות את זה באופן דיגיטלי, כמו שאצלנו בגלריה, כאילו ממש השקענו בפודקאסט, תערוכות דיגיטליות, דברים כאלה. וחלק ממש שעצרו, כי לא היה להם גם מימון מהבחינה הזאת.
ואיך נראית עכשיו ההתחדשות? החזרה הזו לפעולה, גם אצלך בגלריה ובכלל במזרח העיר, זה מורגש, זה קורה בקטן, זה קורה בגדול, זה גורר איזושהי התרגשות אצל הקהל?
אנחנו בדיוק עכשיו עובדים על פתיחה של תערוכה לאמנית עוד הזיתון. מהבחינה הזאת, כאילו, יש התרגשות. האנשים, כאילו, האנשים שהיו מבקרים אצלנו במרכז, וגם בגלריה, מכבר בתקופה ארוכה לא ביקרו במקום, אז תמיד שולחים לנו הודעות, מתי פותחים, מתי חוזרת הפעילות, כי גם אנחנו מקיימים סדנאות ודברים כאלה, אז כמובן שיש התרגשות, כי אנשים גם גם ככה, בלי קשר לאומנות, אנשים כבר נמאס להם ורוצים לצאת מהבית, ללכת לנשום אוויר כבר בחוץ.
זה איזשהו משהו שמחכים לו יותר, בגלל שמדובר בחברה יותר שמרנית ויותר סגורה ויותר דתית ויותר זה, המקום של אומנות כאיזשהו מפלט ביום יום מודגש דווקא בתקופה הזו?
שאלה קצת מורכבת את האמת, כאילו אני גם לא רוצה כאילו לכליל ולשים כל החברה כאילו של מזרח העיר תחת קטגוריה כזאת או אחרת, אבל... אבל כן, הצורך, בוא נגיד, בגלל שגם אין חללים כאלה, אין אנטומות במזרח העיר, יש, אבל הם מעטים מאוד. אז עדיין, כאילו, אנשים שהם גם לומדים למשל בתל אל, מוסררה, מוסדות אומנות, אז יש להם את הצורך הזה לראות גם חללים שהם גם מדברים בשפה שלהם, גם פונים אליהם ישירות, כאילו גם עם תוכן מותאם. אז כן, כאילו, אנשים רוצים להגיע ולבקר, ורוצים כאילו, שוב, כאילו, לחזור לשגרה, שגם לפני זה, כמו שאמרתי, לא הייתה ממש שגרה של, של אומנות, ממש. אנחנו נשים את זה למערב העיר, כמובן.
כן, זה, כל מיני עניינים של שייכות ועניינים פוליטיים. הסיפור הזה עכשיו של תו ירוק ותו סגול וחיסונים וכזה, מציף את זה מחדש? מאיר את זה, אתה יודע, באור חזק יותר?
כן, כי זה עוד פעם לעשות... אנחנו מרגישים כאילו שיצרנו מחסום ליד הגלריה, כאילו ליד המרכז אומנות, שאז צריכים לבדוק כאילו תעודת זהות וכל הדברים האלה, זה ממש כאילו, על זה בלבד אפשר לעשות עבודת אומנות בהקשר הזה, אבל כן, כי גם אחוזי התחלואה במזרח העיר הם מאוד גבוהים יחסית בתקופה האחרונה, וגם כל הקטע של לא כל האנשים מחוסנים, אז זה גם משהו שנדרש, דורש מאיתנו, הצוות של המקום, כאילו להיערך בצורה אחרת ולבדוק כל מי שנכנס, ויש אנשים שאנחנו לא יכולים להכניס אותם, כי הם גם לא מחוסנים, במיוחד כאילו לקטע של תערוכות לאומנות, סדנאות זה גם, יש כל מיני תווים מקבילים, אבל זה עדיין מקביל מאוד מבחינת העשייה, כאילו כל הקטע הזה, גם מבחינת... יש לנו סדנאות שאנחנו לא יכולים לקבל מספר רב של משתתפים, אז זה ממש מצומצם. אז כן, זה כאילו לא פשוט מבחינת התנהלות.
חנה, היי.
היי.
אני אביגיל, אני פה יושבת עם סער. חרדית, ירושלמית, מהצד השני של העיר. אתה אמרת בהתחלה, וככה זה נורא תפס אותי, החברה דתית מסורתית, והתחום של התרבות והאמנות פחות בראש סדרי עדיפויות. וכחרדית אני מאוד מאוד מבינה למה אתה מתכוון. אני חושבת שהחברות שלנו מאוד מאוד דומות בדברים הללו. אני חושבת לעצמי ככה, תוך כדי שאתה מדבר, האם זה באמת איזשהו משהו דתי, שכביכול סותר אומנות. ואז אני חושבת על הנצרות, על הדת השלישית, ואני חושבת שהאומנות הכי גדולה הגיעה דווקא משם, ואני תוהה אם זה לא עניין של כסף. שאנשים שהם יותר עניים, יש להם פחות הפריבילגיה לעסוק בתרבות ואומנות, ואנשים שמצבם הכלכלי טוב יותר, פשוט יש להם את שעות הפנאי, ואת הכסף המיותר אולי, להוציא על כל מיני יצירות כאלה ואחרות, לעומת אנשים ששורדים את היומיום, ופשוט הם... מעניין אני לשמוע את המחשבות שלך על העניין הזה.
על זה אפשר לנהל דיון של שעות, על כל הדבר הזה של אומנות ודת וכל הדברים האלה. בחלק מהדברים אני מסכים איתך, אבל מבחינה אחרת, בגלל שאנחנו גם מרכז אומנות, שאנחנו מערכים מלא בני נוער וגם מבוגרים וגם אנשים מכל השכבות, וגם אנשים שהמצב הסוציו-אקונומי שלהם הוא נמוך, וגם אנשים מצב סוציו-אקונומי גבוה, אז אנחנו רואים שדווקא יש שילוב מעניין, דווקא השכבת ביניים היא השכבה כאילו שהיא עסוקה עכשיו ביום-יום ולא... אין לה זמן לדברים האלה, וגם, אבל עדיין, כאילו, הנושא הדתי הוא עדיין תמיד בגב, כי יש איסורים, כאילו, אני לא כל כך מומחה בדת האסלאם, אבל כאילו, מהבחינה הזאת יש כל מיני חסמים דתיים, מהבחינה הזאת, אבל ההצלחות שלנו גם שאנחנו מצליחים להביא את האנשים שמהשכבות המאוד חלשות, וגם מהשכבות המאוד גבוהות, ואז יש מין בלנס כזה שאז הם באים. אבל זה דיון שאנחנו גם, בהקשר שאנחנו מלמדים גם בתי ספר, אנחנו תמיד שואלים את השאלות האלה, איזה יצירות אנחנו יכולים לראות, איזה יצירות אנחנו יכולים לעשות גם עם התלמידים, או איזה יצירות גם אנחנו יכולים להציג בכלל בגלריה. כאילו, לרוב אין לנו צנזורה ממש על הצגת עבודות אומנות, אבל זה עדיין, כאילו, הכל נעשה בבהירות ולחשוב פעמיים מה מציגים, מה לא מציגים, וכמובן, כל המורכבות, בסופו של דבר, כאילו, מזרח העיר היא מאוד מאוד מורכבת, כאילו, מבחינת אוכלוסיות, מבחינת דת, מבחינת כלכלה, מבחינה פוליטית, אז כל המורכבות הזאת בא לידי ביטוי, כאילו שאנחנו עושים את הפעילות או שאנחנו מארחים אנשים, שזה לא פשוט גם מבחינת כאילו כל השיח הזה.
אתם מציגים אומנות במרכאות חילונית או גם אומנות דתית או מה יש לכם שם?
מאז שפתחנו את הגלריה ב-2018, רוב העבודות שאנחנו מציגים, עבודות אומנות עכשווית, לאומנים עכשוויים, שזה כאילו מציור, פיסול, פרפורמנס, וידאו ארט, לחבר'ה אומנים צעירים בתחילת הדרך. יש לנו גם פרויקט שאנחנו עושים אותו כבר שנה שנייה ברצף, שזה תערוכה בשם יועד, שזה חוזר על עצמו בתרגום לעברית, שזה אנחנו... אני מבקר בכל הבתי ספר לאומנות בארץ, ואני בוחר עבודות נבחרות של אומנים פלסטינים, ומציגים אותם בתערוכה, כאילו, אצלנו בגלריה. אומנים גם מאוניברסיטת חיפה, מאורנים, מברקלאל, משנקר, ומכולם. וזה כאילו, אנחנו נותנים חפיפה לאומנים האלה, אבל מבחינת אין לנו, כרגע אין איזו סלקציה מבחינת... העבודות, אבל תכלס מראים את הכל חוץ מדברים שנראה לי שהם עדיין לא נתקלתי לסנזר עבודה מסוינת מבחינות זאת.
תגיד, חנה, בתוך המורכבות הזו של החברה הפלסטינית, בטח בתוך מזרח ירושלים, אתה רואה בתוך הגלריה ובכלל באופן כללי לתרבות ואומנות, יש איזו יכולת לגשר על הפערים בתוך החברה, בין החברות של בירושלים?
כמובן, בתוך החברה, כאילו זה גם, זה החזון שלנו, וזה אני מאמין האישי שלי, כאילו מבחינת הגלריה, מבחינת המרכז האומנות, בהקשר של מזרח העיר, כי אנחנו עובדים המון עם הקהילה, כאילו אנחנו מנסים גם, יש לנו כל מיני פרויקטים עם הקהילה עצמה, אם זה שיפור פני השכונה, או לעשות פרויקטים, יש לנו פרויקט מאוד ארוך של לימודים בלתי פורמליים, בבתי ספר, שהאומנים הולכים לבתי ספר ומלמדים אומנות וצילום, אז השינוי, אני מאמין שהשינוי מתחיל משם, כאילו שעושים שילוב בין אומנים ואומנות בחברה וקהילה, אבל אני, כאילו, זה שינוי בקטן, ואני מאמין בשינויים שמתחילים בקטן, כאילו זה שינוי שצריך לעבוד עליו שנים כדי לראות את התוצאות שלו, לדעתי.
טוב. חנה, נגיד לך תודה רבה על הדברים האלה, אבל לפני שנסיים, עוד דבר אחד, נגיד, הסתקרנתי ואני רוצה לבוא לראות איך אני עושה את זה, תספר לנו קצת על הגלריה, איפה היא נמצאת, מתי פתוחה?
כן, הגלריה פתוחה משני עד שבת, חוץ מיום שישי, משעה 11 עד 7 בלילה. את הכתובת שלנו זה רחוב אל-אחטל 1, ודרך הווז אפשר לכתוב מרכז פלא לאומנות, זה מביא אתכם אלינו.
ורק נגיד ששעות הפתיחה וכזה, זה רלוונטי לזמן ההקלטה, זה יכול לגמרי להשתנות בעקבות כל מיני החלטות שיהיו בימים הקרובים. נקווה באמת, אתה יודע, הצלחה גדולה ופתיחה מוחלטת. תודה רבה לך על הדברים האלה, חנה קובטי.
בהצלחה רבה.
אנחנו מגיעים לסיום, נראה לי שעלו כאן כמה דברים יחסית מעניינים במהלך התוכנית הזו. אחד, כל הדגש הזה על חשיבה ספקטרומית, על זה ששום דבר לא נמצא באיזשהו קוטב אחד מוחלט, נכון? ראינו את זה גם בתוך החברה הפלסטינית במזרח העיר, וראינו את זה המון בתוך החברה הישראלית. ראינו איזושהי תסיסה שבעיניי מרתקת, תסיסה של היהדות, שגם מאפשרת לי כאדם, נקרא לזה כישראלי, יהודי מאוד מאוד חילוני, קצת לגבש ולנסח את היהדות שלי. ואני מקווה שגם הנוכחות שלך כאן וגם הקולות שהבאנו, מעשירים את השיח הישראלי ואת השיח היהודי בעוד קולות וכאלה. שותפה לזה? מרגישה...
בהחלט. אבל... יש לי זווית נוספת,
כן.
בעניין הזה, מה קורה כשאנחנו מכירים יותר אחד את השני, וזה הפחד החרדי הגדול. הגבולות קצת מתשתשים.
מה זאת אומרת הפחד החרדי הגדול? הרבנים החרדים מפחדים?
זאת אומרת, החומות שהגבנו כל השנים האלה.
נשאל את זה הכי מפורש בעולם. לרבנים החרדים יש איזשהו פחד שילדים חרדים יכירו אותי ויגלו שאני לא שטן?
אני לא יודעת אם זה לרבנים.
לממסד החרדי?
לשיטה החרדית. כן, כן. בשביל מה הגבנו חומות? ומה קורה לחרדי שלמד באקדמיה, נגיד הוא למד באקדמיה החרדית, למד הייטק והיה מוגן וזה, יוצא לעולם העבודה, מכיר חילונים שוואלה הם לא אוכלי שרצים והם אנשים מאוד טובים. אתה יודע, יש עולם
וגם שמתערר. וגם אוכלי שרצים, זה רק צד אחד מאוד מאוד קטן בזה שלהם, כן.
עולמות שמתערערים בשביל העולם הדתי, החרדי במיוחד, אבל בשביל כל עולם, וגם בשביל העולם החילוני אגב, זה דבר מפחיד.
זה קצת מה שקרה לך.
כן.
אוקיי.
אני איפשהו על רצף של מישהי שנחשפה ועשתה שינוי מסוים.
ואפשר להגיד שאת מרגישה פחות יהודיה או פחות חרדית?
לא. אולי פחות חרדית. אם אתה מגדיר חרדית באופן מסוים, אז יכול להיות. אני קוראת תיגר על זה אבל, על ההגדרה. אני חושבת שאני יותר דומה לחרדים של לפני קום המדינה שהיו באירופה, מאשר חרדים מיינסטרים של היום. אני חושבת ש... אז אם אתה שואל מי החרדי החדש, זה די מקומם שאני צריכה לקרוא לעצמי ככה, ולכן הרבה חרדים חדשים נגד הכינוי הזה, הם אומרים, אני האותנטי, אני עובד ולומד תורה, קובע עיתים וכו', אבל אני מפרנס משפחה. כך כתוב בתורה וכך כתוב בכתובה, ואתם חידשתם, החומות האלה הם דבר חדש. אז זה קודם כל, אבל תראה, כשמכירים את הצדדים השונים, זה חוזר גם לשיחה קצת עם נריה, שדיברנו על הניסוי תערוב והתבללות וכולי. אני כן מאמינה שדברים נחלשים, דברים, מאפיינים סוציולוגיים במיוחד הם נחלשים. ויש, את יודעת, אנחנו מוגבלים בסוף. ויש מקום, שאתה נותן יותר מקום לתרבות, למשל, אני צופה בשטיסל, ואני חשופה לוויינט, אז ממילא אני פחות אקרא יתד נאמן. זאת אומרת, הזמן שלי בסוף והקשב שלי הוא מוגבל.
מתחלק, כן.
וזה מפחיד, זה מפחיד גם חרדים, זה מה שאני מכירה ואני מבינה למה, זה גם מפחיד חילוני מאוד להכיר חרדים ככה מדי מקרוב. הנה, הבן שחובר ראשון... בתשובה, זה לא דבר שהורים חולמים עליו.
כן, ממקור ראשון אני יכול לומר שזה מפחיד עבור חילוני, גם בכלל להתחיל להתעסק ברצינות עם היהדות שלו, אוקיי? גם אם בסוף כאילו הוא לא יאמץ כלום, אבל עצם זה שזה לא איזשהו משהו שמונח בארון, כאילו, ופשוט צובר רווק, אלא... נראה לי שגם אם צריך לחלץ משהו מתוך התוכנית הזו, זה הסיפור הזו של יהדות שקצת תוססת מבפנים. היה לה מאוד נוח, אני חושב, לקפוא לכמה שנים, ועכשיו אולי זה נגמר, ואולי זה יוביל לכל מיני שינויים דרמטיים, ואני מקווה שניפגש בקרוב, נדבר על זה שוב. מאוד זוויות שונות. אביגיל הלבון, תודה רבה לך שהייתי איתי כאן היום. תודה רבה לצוות התוכנית, אריאל אדירם, גיל רוביו, אדליה רצבי, אני שר גמזו, ואנחנו ניפגש, אם תרצו ותבחרו, בתוכנית הבאה של התוכנית. עד אז, להתראות.